כן, אנחנו פסקה י' ב' שעוסקת בענייני דוד המלך. כתיב חצות לילה עקוב להודות לך. וכי דוד בפלג דלה לי אבקאי ואורת אבקאי שרים דת שלו שווה, הגמרא הראתה סתירה, שפעם אחת דוד המלך אומר שהוא קם בחצות, פעם שנייה אנחנו רואים בפסוקים שדוד המלך קם בנשף, דהיינו בערב, עוד כמובן לפני חצות, אז יש פה סתירה. אז אמרה הגמרא כמה דרכים ליישב את הסתירה הזאת, אבל בואו נראה קודם כל את הסתירה עצמה. אומר הרב, נראה דחצות לילה הראשונה הוא זמן המלוכה בטבע. כלומר, על פי טבע העולם, מה שקשור הוא יצר, אם האדם הוא נאמן לטבע, לא כמונו היום, אנחנו הרסנו את הטבע, כי אנחנו שמנו לנו מנהרות, שאנשים נשארים, ערים, בלילה כאילו זה יום. אתם עושים את זה לתרנגולות, כדי שהם יוכלו להוליד הרבה ביצים, אז מדליקים להם תלול כל היום וכל הלילה. ואז את זה, התרנגולת חושבת שכל הזמן היא ביום. אז גם אנחנו מתנהגים כמו תרנגולים כאלה, שאנחנו ערים בלילה וישנים ביום, מה שלא מתאים לטבע העולם. בלילה עצמו, חצות לילה ראשונה, הוא זמן המוחה בטבע. ודוד המלך עליו השלום, זאת אומרת, אם נהיה נמנים לטבע העולם, אז אנחנו צריך להיות פעילים ביום, כל אחד בפעילות שלו. מגיע הלילה, לא יודע, אוכלים, כן, כתוב בגמרא שם ברכות בתפילת המוקדשת, שאוכלים קצת, ואחר כך קריאת שמע על המיטה והולכים לישון. ככה ישנים משהו כמו 6-7 שעות ואחר כך קמים. זה זמן מלוכה בטבע. מה עושים בחצי לילה כשקמו באמצע הלילה? לומדים תורה, מה יש לך לעשות בלילה? זה הזמן הכי טוב, כי כל העולם בשקט, אתה פנוי מכל הטרדות המעשיות, ואז אתה מגיע ליום אחרי סדר בוקר, נכון? סדר לילה. מגיע לבוקר, לפעילות, וזה, אתה כבר למדת איזה 4-5 שעות. כן.
זה דבר חיובי אבל שאפשר
להיות
ערים בלילה
ולרצת את עצמם? לא. זה דבר חיובי להיות ערים בזמן שצריך להיות ערים ולהיות ישנים בזמן שצריך להיות ישנים.
בכל
אופי שעות
של
חושך. נו, זה עד רבה. נכון, מה כתוב בגמרא בסוף מסכת תענית? עוד לא מסיף, יסיף. ביום ט"ו באב צריך לשבת ללמוד יותר תורה בלילה, כי הלילות ארוכים.
זה כן להיות ערים בסוף.
אבל מה זה להיות ערים? בשביל דברים רוחניים. לא בשביל שטויות והבלים. אם אדם יהיה ער בשביל דברים משמעותיים וחשובים, זה מצוין. אבל אם הוא ער בשביל סתם כל מיני קשקושים חומרניים, אז מה הוא מוסיף לעצמו? עוד חומרנות לפני שהוא הולך לישון. ודוד, המלך עליו השלום, מצד שכל פעולותיו בזמן הפעולה היה רק לצורך ישראל. דוד המלך כל כולו היה מסור לצורך עם ישראל. מלך ישראל אמיתי הוא אדם שיש לו מסירות נפש לעם ישראל. הוא לא רואה את הצדדים הפרטיים שלו כמשמעותיים. את הכל הוא פועל לטובת הכלל, לטובת עם ישראל. על כן בחר לעשות לעצמו רק בזמן הראוי למנוחה. זאת אומרת, לכן את כל שעות הפעילות דוד המלך ניצל לטובת עם ישראל, ובשעות שבהם מפסיקה הפעילות לטובת הכלל, אז דוד המלך עשה דברים שקשורים לו עצמו. על כן ניכר אותו לצורך הכלל אמר חצות לילה, אבל מצד צורך עצמו אמר קידמתי בנשף. כן, זאת אומרת קידמתי בנשף זה משהו היה פועל, כן, ממש הוא היה עושה לצורך עצמו, כן, והוא התחיל את עבודת הכלל שלו בחצות הלילה, וכמובן במהלך היום, שזו הייתה עבודה מעשית. והנה החילוקים שבין עבודתו לצורך ישראל ובין עבודתו לצורך עצמו היה בשלוש דרכים. זאת אומרת, יש שלושה הבדלים בין מה שדוד המלך פעל לטובת עם ישראל לבין מה שהוא פעל לטובת עצמו. האחת היא הקביעות, שצורכי ישראל אי אפשר להפסיק יום אחד מלעסוק בהם. זאת אומרת, צורכי הכלל זה דבר שלא פוסק, כל הזמן יש את הצרכים האלה. כמו שאמר הכתוב, לעשות משנה עבודו, משנת עבור ישראל דבר יום ביומו. מה שאין כן מצד עבודה פרטית, אינו דומה יום אחד לחברו, ויתכן ליפול בזה ביטול. זאת אומרת, בעניינים של העבודה הפרטית שנוגעת לא לעצמו, אז יכול להיות שהיה כן, יום שבו הוא הצליח יותר, יום שפחות, יום שהוא עסק בזה, יום שהוא לא עסק בזה, אבל בפעולה על הכלל הוא היה צריך לעסוק כל הזמן. הדבר השני, החיזוק, שבעבודת הכלל שם כל מעיינה ולא יקוחת האופנים מונעים אותו כלל, אותו הפרטית דבר תלו ורידות כל יום ושינויו. זאת אומרת, דוד המלך מתוך האידיאליסטיות שלו היה מוצא תמיד את כוחות הנפש איך לפעול לטובת הכלל. ועומת זאת, כשהוא היה צריך להתעסק בעניינים הפרטיים שלו, לא תמיד הוא מצא את הכוחות המתאימים כדי לפעול את הפעולות שנדרשות לו לצורך עצמו. אז זו הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, עיקר עבודתו בעת הכלל היה שירות שבחות שכן העיד על עצמו לנזבור ישראל, אבל עסק התורה שלו עבורו עתידו הפרטי וכל מה שעסק בתורה מצד הכלל היה כדי לכל הנביאה של נזבור ישראל, שזו הייתה מידתו עבור הכלל. זאת אומרת, ההשפעה הרוחנית של דוד המלך על הכלל, השפעה מעשית, זה ודאי שהוא המלך ישראל, כל היום את התרדות האלו של כל הענייני הכלכלה, הביטחון, העניינים המשפטיים, כן? זה אין ספור עיסוקים שקשורים לענייני החיים, כמובן הכל מתוך תורה, מתוך מגמת התורה, מתוך דבקות בהשם, אבל מה התרומה של דוד המלך, התרומה הרוחנית שלו, לטובת כללות ישראל, הייתה העניין של השירות ותשבחות. דוד המלך היה משורר אלוהי, שהוא היה משורר שהצליח להביע בתוך השירים שלו את הדבקות הגדולה שלו בהשם, וזה הייתה התרומה שלו לעם ישראל, זה הייתה יצירה שהוא יצר לטובת עם ישראל. עכשיו, זה לא הכוונה רק שהוא כתב את תהילים בלילה, אלא כל כולו היה נתון מחצות הלילה ליצירות האלה. היצירות האלה שכמובן בהתחלה הם נוצרו בתוך לנפשו של דוד המלך, דבקות כזאת שנוצרה בתוך נפשו פנימה, והתהילים זה הבעיה החיצונית של הדבקות הנפשית הזאת. כן,
זה הסיבה שספר
תהילים התבדה בעם
ישראל יותר משאר הספרים?
יותר משאר ספרים של מי?
משאר ספר התנ"ך. ספר תהילים זה ספר שקרא למשרד, קרואה תהילים.
כן, מה זאת אומרת? כי הוא נוגע פשוט בדברים שהם נוגעים לכל אדם. מה שכן ספרים אחרים שהם בפשט שלהם לפחות, הם לכאורה נוגעים במסרים שהם קשורים לדור מסוים. כמובן, זה נוגע שצריך לדורות, אבל פה אתה צריך ככה להוציא מזה הרבה ולהתאמץ. אבל כשאתה קורא ספר תהילים, אתה מוצא התמודדויות, אתה מוצא מספיק צרות, ולפעמים גם הודעות שגם אדם רגיל שבחיים רגילים מוצא את עצמו בהבעות הכתובות שלו בספר הזה. זה לכאורה הסיבה העיקרית הגלויה, כן? אם יש סיבות סמויות מבחינת ההשגחה של השם, כתוב בחז"ל, דוד המלך התפלל שמי שיעסוק בספר תהילים יהיה כמו מי שעוסק בנגעים ועלות. זאת אומרת ש פעילת הקדוש ברוך הוא יהיה לזה השפעות כמו לימוד תורה. כן? סבור כתוב לפשחיים, לא כתוב שהתפילה שלו התקבלה. כתוב שזה מה שהוא התפלל, מה שהוא רצה. כן? אבל זה כנראה כן, מה שחלק שאנחנו רואים, שספר תהילים גם אנשים שהם לא מסוגלים ללמוד, הם שייכים לספר הזה. ולהשפעות שיוצאות ממנו. על כן, פרש כל אחד מהמוראי, כל אחד מהמוראים חלק אחד מההבדל שבין עבודתו בחצי הלילה הראשון שהייתה בזה על המנוחה, שאז הייתה כל עבודתו עבור עניין עצמו הפרטי, לחצי הלילה השני, שאז בא זמן העבודה העיקרית והמסור רק לעניין הכלל. כן, זאת אומרת, אומר הרב, כל הדעות בגמרא, שלושת הדעות בגמרא שמיישבות את הסתירה הזאת לכאורה בין הפסוקים, יוצאות מנקודת מוצא שחצי הלילה הראשון היה קשור יותר לנינים של דוד המלך מצד עצמו, חצי הלילה השני היה בהשפעות שלו על עם ישראל. רק הם נחלקו בשאלה של הפרטים בעקרונות האלה. רק הם פרש, זה הדעה הראשונה, רבי הושעיה, על דבר עניין הקביעות, מעולם לא עבר על החצי הלילה בשינה, כי עבודת הכלל הייתה אצלו דבר קבוע, שלא יחזר שום אופן מה שאין כן בעבודת הפרט. כן, כשדוד המלך הדגיש, מעולם לא עבר על החצי הלילה בשינה, הוא בעצם בא לומר, את עבודת הכלל התאמצתי והצלחתי ליצור אותה בקביעות, כן? מה שאין כבנים שנוגעים לו כאדם פרטי. זה הדעה של רב הושעיה. רבי זרע אמר, עד חצות לילה שהיה עסקו בעבודתו הפרטית, היה מתנהלים כסוס, והיה כוח הגוף מתערב בו בתור איש פרטי, מה שאין כן אחר כך היה מתגבר כארי, ולא היו כוחות החומר מונעים כלל מעבודת הכלל. זה רבי זרע. זאת אומרת, זה בא להבליט כמה עוצמה הוא השקיע בעבודת הכלל יחסית לעניינים הפרטיים שלו. כן, אז בעניינים הפרטיים שלו היה לו התנמנמות, זה מראה שיש פה זה משהו שלא תמיד הוא מוצא את כל הכוחות, ומה זאת בחצות הלילה הוא מתגבר כארי, לעבודת הכלל הוא מוצא את הכוחות הנדרשים. רב אשי אמר, את חצות לילה עוסק בתורה, זה המצד עניינו הפרטי, כמו שאמרנו, דוד המלך עניינו הכללי היה שירות ותשבחות, מכאן ואילך בשירות שלחות שהוא עניינו הכללי, כמו שכתוב, נעים זבירות ישראל. תמצאת, זאת אומרת שדיברנו בפסקה הזאת, דוד המלך היה הפעולות שהוא עשה, כמובן כל היום הוא השקיע בעם ישראל, וגם בלילה מחצות ההשקעה שלו הייתה בהשקעה לטובת הכלל, ובחצי הלילה הראשון רק היה עניינים שקשורים אליו, זה לא יודע מה זה קשורים אליו, זה לא שהוא ישב שם בזרי דפנה, פיצח פיצוחים ואכל ארטיקה, אלא כמובן זה עניינים רוחניים יותר, שהוא השקיע בדברים של ההתגדלות שלו. כן, ויש שלושה עניינים שבהם יש הבלטה של המשמעות הגדולה שהייתה בעבודת הכלל שלו יחסית לעניינים הפרטיים, הקביעות, העוצמה והתוכן של תהילים יחסית לשירות ששבחות יחסית ללימוד תורה. יוד ג' כן.
בסוף הפיתוח האישי של דוד המלך זה גם למען הכלל, אז למה
עשית דיכוטומיה? נכון, גם הדברים האלה הפרטיים שלו זה בסופו של דבר מסייע לטובת עם ישראל, אבל זה נפקא מינה יותר לחשבון. זאת אומרת, נניח שאתה השאלה אם באופן ישיר אתה עוסק בטובת ישראל או שזה יגרום השפעה עקיפה. כן, אז זה ההבדל, זה ההבדל. זאת אומרת, זה ברור שכשהוא מתגדל, נניח שהוא ישן, אז יש לו יותר כוח עכשיו, אז הוא יכול יותר לעבוד עבודת הכלל. כשהוא לומד תורה, אז הוא מעלה את מדרגתו, מתוך זה גם עם ישראל מרוויח, אבל זה ממילא. אבל מחצות ואילך זה באופן ישיר, התעסקות בצורכי הכלל. עד חצות, כן, צורכי הכלל לא החומריים, הרוחניים, כן? יוד ג' עד חצות לילה מתנהלים כסוס וכאן ואילך היה מתגבר כארי. בקיצור, מישהו מכם שחושב להיות ראש ממשלה בישראל, אז שיזכור את הפסקה הזאת. בסדר? אם אתם מסוגלים להיות כאלו, תלכו על זה. אם לא, תחשבו על תפקיד אחר. יוד ג' עד חצות לילה היה מתנהלים כסוס, מכאן ואילך היה מתגבר כארי. מה שהמשילו לשני הבעלי חיים הללו, נראית לשני אלה הבעלי חיים הם לוחמים ונצחים. אלא שהסוס מוכן למלחמה לא מצד עצמו, כי אם שיהיה כלי שימוש שהאדם אוכב עליו עושה המלחמה על ידו, והרי בגבורתו בעצמו משיב לסועב גמול. ושני בעלי חיים בעלי עוצמה של גבורה. רק סוס הוא כלי ביד הרוכב, ואילו האריה מנצח בכוח עצמו. אך הנמי יש במלך שני מיני גבורות. גם במלך יש שני עניינים של גבורה. האחד מצד עצמו בעניין זכות התורה ותפילה שבניכר זכות של ישראל. הוא זכותו בעצמו שבזה הרבים שנים וניצולים. הכוח השני שמשתמש בזכותם של ציבור. זאת אומרת, ההשפעה של המלך, השפעה רוחנית, יכולה להיות מכוח המדרגה האישית שלו, ומתוך מדרגתו הוא פועל למען הכלל, ועניין שני מכוח הציבור. כלומר, כיוון שהמלך הוא המייצג של הציבור, הוא נאמן של הציבור. כן? ולכן הוא יכול להיות משתמש בזכות הציבור, להיות פועל את הפעולות הגדולות החשובות האלה. כן, בעת שמשתמש בזכותם של הציבור, הוא דומה לסוס, שהוא מוכן למלחמה רק בתור אמצעי, והלוחם רוכב עליו. והכנה מי כשהוא עומד בזו המדרגה, נקרא עבד לעם הזה. כמו שבארתי מקום אחר, עניין זה בארוכה, בעזרת השם יתברך. כן, זאת אומרת, לכן גם דוד המלך, כשהוא משתמש בזכות הציבור, אז זה כמו סוס. כלומר, הוא רק האמצעי שגורם לזכות הציבור להיות פועלת ומשפיעה. והחנמי, כן, כשהוא עומד בזו המדרגה, הכוונה של ההשפעה על עם ישראל מתוך הזכות שיש בישראל, נקרא עבד לעם הזה, כמו שאומר קום אחר, וזה רק פעם הדבר שנתברך. זה נמשל כסוס. וזה היה כוחו של דוד על החצות, שהייתה עבודתו ותורתו מצב שאינו של שלמות גמורה כפי גודל ערכו, והיה משתמש בכוחו של כלל ישראל. זאת אומרת, בהשפעות ובתוך הקשר שלו לציבור, זה היה עד חצות הלילה. מכאן ואילך היה מתגבר כארי, שבעצמו יריע ויצריח על אויביו. כן, הארי יש לו את הגבורה העצמית שלו, והיו ישראל עניים קדושתו מכוחו, שהיה מגין עליהם לפי גודל ערך עבודתו. כן, זאת אומרת, זה בעצם ההשפעות שבאות על עם ישראל מכוח מדרגתו של דוד המלך לעצמו, ולא רק כמי שמפעיל את מדרגת כללות ישראל. זה היה ההשפעה שלו מחצות הלילה ואילך. זה ההשפעה כארי. כן, הלאה. אנחנו ממשיכים לדוד שמרה נפשי כחסידני. זה בגמרא בהמשך. אז זאת אומרת הגמרא, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חסידני שכל מלכי המזרח ומערב ישנים עד ג' שעות, ואני חצות לילה כבר קם. כן, ככה דוד המלך משווה את עצמו למלכים האחרים ואומר שבהנהגה שלו יש הנהגת חסידות. אומר הרב, פשטה דמילתא, לאחר אמר דוד, פשט הדברים, מה התכוון דוד למלך שהוא חסיד? שעיקר חסידות שלו הוא משום שהוא מלך. ומלחמות העולם אינם מתנהגים בדרך זה. כן, לגבי הנהגת המלכים לקראת הנהגת ראש של חסידות. חכה ובקש מהשם דבר שמירה שלא ידמה הצבור של מלחמות העולם. וזה אמר מענוותנותו. זאת אומרת, דוד המלך ודאי שהייתה לו מדרגה אישית עצומה. קוראים בספר התניא, הוא כותב שדוד המלך הצליח להביא את עצמו למדרגת צדיק גמור. יודעים מה זה צדיק גמור? הרי אפילו על רבא שם, שהוא בא בתחילת הדברים שהוא מצטט מהגמרא, הוא רואה את עצמו כבינוני. מה זה הבינוני של התניא? זה החסיד של המסילת ישרים. זאת אומרת, זה אדם שלא עושה עבירה, אין שמץ של העבירה, לא דאורייתא, לא דרבנן, לא עורי עבירה, לא בזבוז זמן, לא כלום, שום דבר, כלום, 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 כלום. אז למה הוא בינוני? אז הוא אומר שם בתניה, הוא בינוני כי יש לו לפעמים התעוררות, התעוררות, הוא כובש אותה, כן, אבל לפעמים יש לו ככה, איזה מין התעוררות כזאת של משהו נמוך. והוא צריך לכבוש אותו. והוא אומר, דוד המלך, שאמר על עצמו, וליבי חלל בקרבי, הצליח להביא את עצמו למדרגה שאין לו שום התעוררות של רע. אחרי כל הניסיונות שהיה לו בחיים, ומתוך הניסיונות, הצליח להביא את עצמו למדרגה שאין לו שמץ של שום משהו של התעוררות של נטייה רעה. קשה להאמין שיש בדרגה כזאת, זה לא נראה אנושי בכלל, דבר כזה. הוא אומר שהוא הצליח אחרי, שתאמץ כל החיים שלו, הצליח להיות עצמו מדרגה הזאת. אז ודאי שדוד המלך במדרגה האישית שלו היה חסיד עליון, לא רק חסיד, חסיד עליון. אז לא היה צריך לעשות את ההשוואה הזאת, להגיד, אני לא דומה למלכים ההם, אני ככה וככה. אז הוא אומר, רב, זה היה מהענבה שלו. הוא בא להגיד, מהפן של הנהגת מלך, אז אני מתנהג בחסידות יחסית להתנהגות שלהם. זה גם ענווה, עצם זה, לא רק שהוא לקח את הפן של הנהגת המלכים, ולא את הפן האישי שאותו הוא הצניע, הוא לא הבליט, זה לא רק הנקודה, אלא כשאתה עושה השוואה, אז אדם שרוצה להתגאות, אז למי הוא משווה את עצמו? לחשובים. הוא אומר, אני יותר מהחשובים האלה. הוא עד למי ישווה? סליחה, למי ישווה את עצמו? הוא מחרום את העולם לכל העוללים האלה. דמיינו זה את החשבירוש, כל המשתאות האלה, האנשים האלה. אז עצם זה שהוא משווה את עצמו עליהם, כמה ענווה צריך בשביל שכאילו יגיד, אני יותר מהם, כאילו, מה, יותר מהם. מי לא יותר מהם? כל העוללים והפוחזים האלה, שהם כל היום עסוקים בתאוות שלהם, וברשע, ובעריצות, ובניצול של בני אדם, ובאכזריות, כן? כמו שתנך מלא מהטיפוסים האלה. אז הוא הולך להגיד, אני יותר טוב ממנו, זה כמו שתלכו לאיזה מישהו מהעולם התחתון, תגידו, אני יותר טוב ממנו. אז זה הענווה שלו. הייתה שלקח אותם, וגם בצד של העניינים שלו כמלך, זה לא רק שהוא לא מזכיר את עצמו במובן האישי, במובן הציבורי, אלא גם שם הוא משווה לאנשים פחותים, ואומר, אני יותר מהם. זה כל זה ענווה אחת גדולה. טוב, אנחנו נעצור כאן.
כן. לא, זה לא הפוך, מה שקורה.